עובד. טוב, אז כידוע, פרק הרבה פסחים, פרק שעושה כולו בהכנה לליל הסדר. הדפים הראשונים של הפרק עוסקים בסוגיית קידוש, אז אנחנו בדרך כלל מדלגים עליהם בגלל החשיבות להגיע לדפים בהמשך מדף קוף ח' והלאה, שזה ממש עוסק בכל הנושא של ליל הסדר. אנחנו עכשיו ממש לומדים את העמוד הראשון, את המשנה הראשונה, וסביב המשנה הראשונה יש יסוד, יש כמה שאלות, ואני חושב יסוד אחד שפשוט מיישב את כל השאלות האלה, ויוצא ממנו גם הבנה מאוד, מאוד עמוקה, מאוד משמעותית. אז לכן בואו נראה את הדברים ביחד. המשנה מאוד פשוטה, ערב פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אני שבישראל, לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. כן, אז לכאורה המשנה בפשטותה היא ברורה, אסור לאכול בערב פסח סמוך למנחה, כדי שבערב הוא יוכל יהיה רעב ויוכל את המצה לתיאבון. גם אדם שהוא עני בישראל חייב להסב, למרות שאין לו דברים יקרים, אין לו איזה קורסאות נוחות וכדומה, ובכל זאת ייקח איזה ספסל, איזה משהו, יישב עליו ויעשה סוג של אסבה, גם אם היא לא בתנאים הכי, הכי טובים, וגם ייתנו לו לאותו אני, למרות שהוא מתפרנס מהצדקה, ואין לו יין מעצמו לקנות, גבי הצדקה החייבים ואחראים להביא לו ארבע כוסות של יין, כדי שיוכל לשתות, לקיים את מצוות ארבע כוסות. זה פשטותה של המשנה. אבל על המשנה הזאת, המפרשים שואלים כמה שאלות פשוטות. יכולים לראות את זה ככה בדף שלפניכם. נעשה את זה ככה עם השאלות הכוונה שיש פה. ככה ניכנס בצורה פשוטה לדברים. אז תראו את הכוכבית שמה, עד שתחשך. כן, מהי קושיית התוספות בדיבור המתחיל עד שתחשך, ומה הם שני תירוציו? אז מסתכלים בתוספות עד שתחשך, אז אומר התוספות, מקשים, המי יצטריך עד שתחשך, פשיטה. ועוד, בגמרא, גבי שבתות וימים טובים, לא קטן אילי. עכשיו אני ככה, פה בלימוד שלנו, לא ניכנס לתירוצים שלו, כי לא יהיה לנו זמן, אבל אני רוצה את השאלה כדי לנסות לענות תשובה קצת שונה או מעמיקה יותר מההסברים של תוספות. מה השאלה של תוספות? תשימו לב, תוספות אומר, לא יאכל אדם עד שתחשך. אז הוא אומר, זה פשוט, הרי יש פה שעת התחלה, כן? נגיד שאומרים לו מי המנחה, מי שעה, נגיד שתיים בצהריים, אל תאכל. אז ברור ש... ככל שהזמן מתקרב לערב, אז מה? אז אסור לאכול, כי צריך לאכול בערב. אז הוא אומר, זה פשיטה. אז למה כתבו את זה? שמה בכלל, מה? ככה תוספות שואל, ואני, כמו שאמרתי, אני כרגע עוזב את ההסברים שלו, כי אנחנו נרצה פה להגיד משהו נוסף. זה נקודה ראשונה להבנה. מהו התירוץ הנוסף? שוב בשאלות, שימו לב. מהו התירוץ הנוסף? בתוספות דיבור מתחיל, ואפילו אני, יש מפרשים. שימו לב, תראו רגע לתוספות, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. אז התוספות אומר, דסלקא דעתך, דעסיבת אני לא חשיבה הסיבה, דאין לו מה להסב, ואין זה דרך חירות. אומר התוספות, ויש מפרשים, דעת דלאל קאי, שזה הולך על אחורה, עד שתחשך, ואפילו אני שבישראל, פירוש, אפילו אני שלא אכל כמה ימים, לא יאכל עד שתחשך. שימו לב, איך התוספות מציע לנו לקרוא את המשנה. הוא מציע לקרוא את המשנה ככה. ערב פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך. ו? מה עכשיו? לכאורה זה נושא חדש, אבל לפי שתוספות הסביר עכשיו, אני קורא עוד פעם את הדברים שלו. יש מפרשים. עד שתחשך, אפילו אני שבישראל, שלא אכל כמה ימים, לא יאכל עד שתחשך. אז איך צריך לקרוא את המשנה? ברצף. ברצף. שימו לב. אפילו אני שבישראל, לא ערב פסחים, סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אני שבישראל, פסיק. כלומר, אפילו אתה אדם אני, שכבר כמה ימים לא מי יודע מה אוכל, אז מה היינו חושבים? בוא, אל תדאג. גם אם הוא יאכל משהו, הוא עוד יהיה מספיק רעב בערב כדי לאכול מצה. אז אולי תן לו, שחרר לו, אל ת... לא. גם אם הוא אני, לא יאכל את שתחשב. אחר כך יש משפט חדש שאומר עוד פעם, אפילו אני שבישראל, או שזה משפט חדש, לא יאכל עד שיעשה, אולי זה הולך על כל אדם. או שחוזרים עוד פעם על המילים האלה, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה. אז שימו לב להסבר הזה, כי תכף אני רוצה להיעזר בהסבר הזה כדי להגיד איזשהו הסבר בכלל על כל המשנה הזאת, מה המשמעות שלה. שימו לב עכשיו, בהמשך השאלות האלה ששאלנו, אז עכשיו ענינו על זה, על מה מוסבות המילים אפילו אני שבישראל, מצא שתי אפשרויות. כמו שאמרנו עכשיו, אז אפשרות אחת זה לקרוא את זה ערב פסחים, סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אני שבישראל. אפשרות אחרת, זה לא יאכל אדם עד שתחשך, נקודה. אפילו אני שבישראל, לא יאכל עד שיסב. אפשרות שלישית, שאני תכף רוצה להציע אותה, שהמילים אפילו אני שבישראל, הן הולכות גם קדימה, גם אחורה. זאת אומרת, לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אני שבישראל. אפילו אני שבישראל, לא יאכל עד שיסב. אבל זה חידוש מה שאני אומר, כי יש פה לכאורה שתי אפשרויות לקרוא את המשנה. או לקרוא אותה כמו שקראנו רגיל, לא יאכל אדם עד שתחשך, נקודה, זה כל אדם. משפט חדש, אפילו אני בישראל, לא יאכל עד שיסב. או, אם נרצה ללכת עם התוספות, אז המילים אפילו אני בישראל הולכות אחורה. לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אם אני בישראל, נקודה. עכשיו מתחיל משפט חדש, שמה אומר? לא יאכל עד שיסב, מי? לא חייב להיות, לכאורה זה כל אדם. אם זה משפט חדש, זה כל אדם. אבל אם זה מוסב אחורה, אז זה הולך על אני. אז אני תכף רוצה להציע...
אבל אם כוללים גם את האפילו, אז אם האפילו, כאילו, אם האפילו נכלל במשפט, אז גם כל אדם הוא...
נכון, אז האפילו הולך... אז האפילו השאלה היא אם הוא הולך אחורה או קדימה, או גם אחורה וגם קדימה. כלומר, אם הוא הולך אחורה...
גם אחורה וגם קדימה, אז הוא... הוא אפילו על שניהם.
נכון.
אפילו בא לרבות משהו, שזה האדם.
לא, בא לרבות את העני. אפילו אני, פעמיים, בא לרבות את...
זה האדם, אז האדם הוא גם קדימה, גם אחורה.
נכון, האדם הוא גם קדימה, גם אחורה, והאפילו של העני הוא חידוש על שניהם. זאת אומרת, לא יאכל אדם עד שתחשך כל אדם, אפילו אני. כל אדם לא יאכל עד שיסב, אפילו אני. כן. זאת אומרת, המילים אפילו אני שבישראל, לפי ההצעה שאני תכף רוצה להציע, היא הולכת גם קדימה וגם אחורה. אבל אני אומר, זה חידוש קצת, כי הקריאה הפשוטה של המשנה היא לכאורה לא כזאת. אז כדאי לשים לב שזה, להבנה הזאת, היא יכולה להיות מאוד מעניינת ומשמעותית. שאלה אחרונה פה בכוכביות האלה, מה החידוש בעני שלא יאכל עד שתחשך, יעזר בפירושו של רבי עקיבא איגר על המשנה ובדברי הירושלמי? אז בואו נראה רגע ביחד, רבי עקיבא איגר במקור 3, הוא אומר ככה, זה נמצא כמובן במשניות, לא כעתי וזה, אלא במשניות שיש בהם את העין א' פירושים, את כל מיני פירושים, ושם אתם יכולים לראות מין כוכבית שחורה כזאת, לא כוכבית, מין עיגול שחור כזה, שזה ההערות של הגאון רבי עקיבא איגר, היה כמובן אחד מגדולי ישראל במאה ה-19, 18, 19. הוא אומר ככה, בתוספות יום טוב, דיבור המתחיל ואפילו אני עד שתחשך. ובספר ברית שלום על התורה, כתוב בפרשת בו, בשם החכם מוארש יעקב, דיש לפרש, לפי מה דעית הרש ברכות, משעה שאני נכנס לאכול פיתו. ופירש רשי, אני שאין לו נר, אוכל מבעוד יום. ולזה כאמר אחה, דאפילו אני שבישראל, שאין לו לקנות נר, ובכל השנה אוכל מבעוד יום, אפילו אחי, בליל פרשת, פסח לא יאכל עד שתחשך. מה... הוא אומר פה משהו שמאוד מסביר את המציאות ומתוך המציאות, אני חושב שהוא מאוד מסביר את מה שאני רוצה לטעון, שזה בכלל החידוש של כל הסיפור של המשנה הזאת. מה הוא אומר קודם כל מבחינה פרקטית, מבחינה מציאותית? בהתחלת מסכת ברכות, מי שזוכר, יש דיון על זמן קריאת שמע, ואז יש ברייתא שאומרת, ממש בדף ב' עמוד ב', יש ברייתא שאומרת, שהזמן של קריאת שמע זה משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. מה זאת אומרת אני לאכול פיתו במלח? אז פרשים שם מסבירים, כמו שהוא רומז פה, אני, רש"י אומר, אין לו נר להדליק בסעודתו. כמובן לא החיים כמו היום, שיש חשמל. מה? הוא אוכל בחושר. למה? כי אין לו כסף לשמן להדליק נר. אז מה קורה מבחינה מציאותית? אז האדם הרגיל, העשיר, העשיר הכוונה, אגב, זה לא עשיר, מיליונר. כן, לשון חזל, העשיר, הכוונה היא לבעל אמצעים רגיל, יש לו את הצרכים הנורמטיביים של בני אדם. הוא מגיע מהעבודה, ממש סמוך לשקיעה, פעם היו עובדים מהרגע שיש אור, עד הרגע שיש חושך. הרגע שיש חושך, אי אפשר לעבוד יותר, אז הולכים הביתה. מגיע הביתה, סוף יום עבודה, אז האדם שיש לו אמצעים, הוא מדליק את הנר, שיהיה לו מה לראות בבית, מבשל, מתארגן, תקלח אולי, ואז הוא הולך לאכול. מה קורה עם העני? כיוון שהוא יודע שאין לו אור, אז הוא מאוד מאוד ממהר לאכול, כשהוא מנצל עוד את הסוף של היום, את השקיעה, ככה את הרגעים שלפני השקיעה, הוא מנצל אותם, הוא אוכל מהר. זה מה שקשור לעניין קריאת שמע. מי שעה שני שנחץ, עד שהוא מראה להתפטר בתוך סעודתו, כל הפרק זמן הזה, זה איזשהו פרק זמן של איזה 10 דקות, רבע שעה, שבהם הוא מתרגן, אוכל, וזהו, בעצם אחר כך אין לו אור יותר, נגמר. עכשיו, לפי זה, אתה אומר, רגע, היה מתאים לתת לו לאכול לפני החשיכה, לא רק בגלל מה שאמרת קודם אורי, שהוא מסכן רעב. נכון, ההבנה פשוטה שלנו הייתה, למה ניתן לו לאכול? למה אולי נתיר לו לאכול לפני חשיכה? כי הוא מסכן, רעב, לא אכל כבר כמה ימים, אז בוא, יאללה, תשחרר אותו מהדבר הזה. אבל יש פה עוד סיבה. בעצם מה שיוצא פה, זה דבר הזוי. באמת, זה כל פעם זה מהזה אותי מחדש. הוא אוכל בחושך, חבר'ה. בואו ננסה להתחבר למה שנקרא לסיטואציה.
רק בפסח
מדובר, נכון? עכשיו, בואו ניתן תמונה קצת יותר רחבה של הסיפור הזה. אני עכשיו נכנס לראש יחד איתכם, נכנס לראש של היהודי הזה, היהודי העני הזה, לצערנו. קודם כל הוא רעב. בסדר? בואו ניכנס עכשיו לזה. קודם כל הוא רעב. ואתה בא עכשיו ואתה אומר לו, הוא נורא רוצה לאכול, פשוט רעב. אתה עכשיו אומר לו, רגע, 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 ערב פסחים סמוך למנחה, לא, לא, לא אוכלים. אפילו אם יש לו כבר אוכל, הוא אומר לו, לא, לא אוכלים עכשיו. צריך לחכות לערב עם האוכל. טוב, אני אבל רעב, בסדר, מחכה לה, טוב. מגיע הערב. אני כבר רוצה לאכול, כבר בוא, עוד מעט תן לי אור, בסעודה, תן לי לאכול. הוא אומר, לא, לא, אתה עוד לא יכול, עד שתחשך. לא יאכל אדם, מערב שחית, הוא אומר לך, לא יאכל אדם, עד שתחשך, אפילו אם אתה עני, תאכל בחושך. מספר 2. מספר 3, אוקיי, אני אוכל בחושך, חוויה. על מה אני מסב? יש לי איזה ספסל מעץ כזה, כל אחד יכול לדמיין אותו. מה הרכוש שיש לי בבית? מה אני, זה, איזה מין כיסא מרופד כזה, זה, איזה מיטה כזאת, לא מי יודע מה, עם איזה מצעים, מי יודע מה. אני עכשיו אמרו לי, אפילו אני שבישראל, לא יאכל, עד שיסב. אז אני מסב, אני עכשיו בחושך, כן, אחרי שלא אכלתי גם כמה ימים, אני מת מרעב. ואני עכשיו מסב על הכיסא המרופד שלי הזה, אני שם ככה, יד שמאל, ככה. עכשיו, נוסף לכל הצרות האלה, היין שיש לי פה על השולחן, זה יין שלי או שקיבלתי אותו? מן התמחוי. מה ההרגשה של אדם כשהוא מקבל משהו ממישהו אחר? לא נעים. לא, אתה לא אוהב. אדם רוצה אדם בקו שלו, הוא נשאר קווים של חברו, אדם רוצה לאכול את הדברים שלו, שאתה את הדברים שלו. העני הזה, באיזשהו מקום, אני עכשיו עושה איזה מין תסריט כזה, באים אליו אגבי נצדה, יכול להיות שהוא אומר להם, תקשיבו, חבר'ה, תודה לכם. לא מתאים לי. אין לי צורך בזה. מה, אני עושה פה איזה מין הצגה כזאת? אומרים לו, לא, תשמע, כתוב לנו במשנה, אנחנו, יש לנו הוראה, קיבלנו הוראה, אתה חייב, זה, כתוב בשורה נרוך, אתה צריך לשתות 4 כוסות, הבאנו לך, אין לך מעצמך, הבאנו לך. אז הוא בחושך, מסב על כיסא מרופת, אחר כמה ימים, והיין שהוא שותה, 4 כוסות שהוא שותה, זה לא שלו, אלא זה מהתמחוי. איפה זה כתוב, מה שאני אומר? תסתכלו תסתכלו בתוספות ולא יפחתו לו מ4 כוסות, פירש רשב"ם, אפילו אני מפרש על התמחוי, דהיינו אני שבעני וכולי, הרב יחיאל מפריש יקשה עליו, זה היה פשיטה, זה אפילו אני שבעני מחייב במצוות כמו השיר, מוכח, דה לא יפחתו לו, אני קי. ואחי כמר, אין לו שתי מזות, אם קרה ויקח מהם 4 כוסות, למרות שיצטרך אחר כך יותר מן התלחוי. אז הרבי יחיא מפריש ששואל, אומר, לכאורה זה פשיטה, כי אפילו אני שבעני חייב במצוות כמו השיר. זאת אומרת, הוא אומר, למה הייתה ואמינה לבטל אותו פה מהמצווה? אבל אני רוצה לטעון שהייתה ואמינה מאוד גדולה לבטל אותו מהמצווה. למה? כי זה על הפנים ככה, לשתות 4 כוסות כאלה שקיבלתי מהתמחוי, לא רוצה, אל תתנו לי, ולא רוצה 4 כוסות, ולא שום דבר.
גם הוא כותב בדיבור המתחיל הקודם, זה לא דרך חירות.
כן. לכאורה זה גם לא דרך חירות. ותראו, בירושלמי, במקור 6, אמר רבי חייא בר עדא, לפי שאין ערב לאדם לאכול מן הקופה, וכאן אפילו מן התמחוי. אתם יודעים שבגדרי צדקה, יש קופה צדקה ויש תמחוי. המצב הכי קשה מבחינת עניות זה לאכול, זה לקבל מהתמחוי. תמחוי זה אומר שכבר אין לך שקל על החיים, ואתה פשוט מקבל אוכל מוכן. כמו עד היום יש בתי תמחוי. אמרו, לא הספקנו לדבר על זה, באר שבע, פיגוע, לא עברנו ככה עם כל הדברים שלנו, לא פשוט. הכרת מישהו מהזה? לא מכיר את המרכז הסחרי הזה?
מרכז גדול, מוכר.
מרכז גדול. מה זה, הביג הידוע? כאילו, הביג הידוע?
זה נקרא וואן.
וואלה. כי אמרו אחד על החבדניק שם, אמרו שהוא היה לו איזה בית תמחוי. הרב החבדניק הזה? אז אמרו שהיה לו איזה בית תמחוי באיזה אחת השכונות משהו. ככה שמעתי בתקשורת. כן, כן. אמרו שהרבה מבוגרים רוסים היו בלוויה, כי הם ממש אחד ש... בואי שעד היום יש תמחוי, יש מקום, שאנשים באים ואוכלים, אין להם אוכל, באים לאכול. זה כמו תמחוי זה הדרגה הכי זה. עכשיו פה, אתה מביא לו 4 כוסות, אפילו שזה מהתמחוי. זאת אומרת, כאילו זה הכי נמוך שיש, ואתה מביא לו מהכי נמוך שיש. כל הסיטואציה הזאת הזויה, הוא יבוא ויגיד לך, עזוב, אני תשחרר אותי מכל המצוות האלה, ואני לא... אין לי חירות, ואין לי שמחה, ולא בא לי על זה, ותודה רבה, אבל לא מתאים לי כל האירוע הזה, וזהו, מה זה? אז איך בכל זאת אנחנו נסביר את תורתנו הקדושה, ואת משנתנו הקדושה, איך נסביר אותה שהיא עושה דבר כזה לא אנושי, נקרא לזה, לכאורה. יכול בחושר, עם יין שלו שלך, ו... איך הייתם מסבירים את זה? מה רוצים להגיד לנו בזה? מה יכול להיות הרעיון פה בסיפור הזה?
לא את המצוות כאילו?
מצווה בכל מחיר, משהו שמיוחד למצווה הזאת, שדווקא עליו מה שנקרא מתאבדים בכל מחיר?
מה שכאילו המצווה זה בצד מצרים, לא כאילו לא...
ו? מה זה בא להקנות לנו? מה?
חירות.
חירות, או. מה זה חירות?
חירות נפשית, כאילו.
אה?
אולי יש לסוגים של חירות, כאילו חירות גופנית, שזה הדברים יותר פרקטיים, החומרים, כאילו, והחירות הנפשית. אז כאילו, לא אכפת לנו כאילו שיהיה, שלא לחירות גופנית.
לעניות דעתי, אם מחברים את כל הפאזל של המשנה הזאת, זה בסוף הכל הולך לנקודה אחת, בדיוק מה שאופיר אמר עכשיו. בעצם באים חזר ואומרים לנו, תקשיב, יש חירות באמת שהיא תלויה בתנאים פיזיים, כאילו, בסוף זה טבעו של עולם, אדם שיש לו תנאים טובים, אז הוא יותר נעים לו, יותר כיף לו, אתה יכול לקרוא לזה חירות מבחינה הזאת, שהוא יותר, הוא לא לחוץ על כסף כל הזמן, כי יש לו, הוא לא לחוץ כל הזמן על אוכל, כי יש לו, אולי יש לו את הצרכים, ואז אם אלה הוא כזה יותר, זה, אבל, נראה לי ברור לכולנו שבסוף חירות כאילו באמת אמיתית, הכי פנימית, הכי עמוקה, היא לא קשורה לתנאים פיזיים, אלא היא בעצם קשורה למצב הנפשי שבו האדם נמצא. זה בעצם מה זה, כי הרי יכול להיות אדם, יש כזה ביטוי של הרב קוק, אני לא יודע בסוף נכון ויתרנו או שלא ויתרנו, אני לא יודע אם המקורות האלה, אם מה מהם יש או לא, לא משנה, אני אקרא לכם, יש את הדף הזה?
כן. ה...
כן? אז תראו בה מעבר לדף, פסקה מאוד ידועה, כי היא ממש בהתחלה של ההסבר של הרב קוק להגדה של פסח, אבל בכל זאת נקרא אותה, כי באמת היא יפה. תקראו, מתחיל עם הפסקה השנייה, לא מיד מההתחלה, הוא אומר ככה, ההבדל שבין העבד לבין החורין, איננו רק הבדל מעמדי. מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזהו ביטי משועבד. אז הוא אומר, אנחנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ובין חורין, שרוחו הוא רוח של עבד. החירות הצוויונית היא אותו הרוח הנישאה שהאדם וכן העם מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. בתכונה כזאת אפשר להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם, מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מהירים בתכונתו הנפשית העצמית, כי אם במה שטוב ויפה אצל האחר, השולט עליו איזה שליטה שהיא, ושהיא רשמית וכו'. כלומר, יכול להיות אדם עם תנאים מאוד טובים. לא יודע אם אתם זוכרים סיפור שאני מספר פה הרבה פעמים, בשיחות כלליות ששמעתי פעם מהרב זעפרני, שהשם ישלח לו בריאות, על הרב מרדכי אליהו. כשהרב מרדכי אליהו היה צעיר, הוא הלך יחד עם הדוד שלו, הרב יהודה צדקה, לאיזה עשיר אחד כדי לבקש ממנו כסף לישיבה. וכשהם נכנסו לבית של העשיר, אז העשיר היה מאוד מבואס, ממש עצוב כזה. ואז הרב צדקה שאל את העשיר הזה, מה קרה? למה התקרקמו פניך? ואז הוא לקח אותו לחלון, אמר לו, אתה רואה את האוטו הזה של השכן? היום הוא בא עם אוטו, היום הוא קנה אוטו חדש, משהו, לא יודע, איזה, וואו, חדש ומסוג זה, קשה לי קצת. ואז הוא אומר, הרב צדקה אמר לרב אליהו, בוא, אנחנו הולכים מפה עכשיו. הוא אמר לו, למה? אבל זה עשיר, אנחנו יכולים כסף. וזה אומר, שמע, אני לא רוצה לקבל כסף. הוא אמר, לא רוצה לקבל כסף מאדם שמקנה באחרים ולא שמח בחלקו. ככה ממש לקח אותו משם, אני אומר, לימד אותו פרק, וענייני, אני לוקח את הסיפור, ענייננו, יכול להיות האדם, לא חסר לו שום דבר. ועדיין, הוא לא בן חורין, כלומר, סתם, למה הוא לא בן חורין? כי אם השכן קנה אותו, וזה מעציב אותו, אז מה שווה, כאילו, אז הוא לא באמת, וזה כמובן רק דוגמה אחת, כן, זאת אומרת, הוא מוצא את ה... את השלמות שלו, את השמחה שלו, הוא מוצא במה שיש אצל האחר. לא משנה אם זה משהו גשמי, זה משהו נפשי, זה מה... לא משנה מה זה. האדם הוא לא באמת בן חורין. הוא כל הזמן מושפע מתרבויות מסביבו, מאנשים מסביבו. לא השפעה החיובית שכל אחד תלמד מכל אדם. אלא אין לו את ה... אדם צריך להיות לו את ה... את ה... את המילוי הפנימי שלו, להבדיל, אין פעפי הבדלות. אני אומר, בהכנה לצבא, גם דיברתי על זה ב... השיעור אחד על הצבא שכשדיברנו, אני מדבר על זה שבצבא, אם אתה בא עם חירות כזאת פנימית, אתה תעבור די בקלות את כל מה שיעבור עליך. כי יכולים להעניש אותך למצב 2, מצב 4, להקיף, לזה, לרתק אותך שעות ביציאה, אפילו ריתוק שבת, מה זה בסה, חבל הזמן, בצבא זה אחד הדברים. אבל זה הכל דברים פיזיים. הכל זה בסוף דברים חיצוניים. כל מיני דברים יכולים להיות. פקד יכול לדבר לא יפה, יכול לצעוג, יכול להיות לחץ. כל מיני דברים יכולים להיות. יכולים לשלוט על ה... יכולים להחליט לך דברים. מתי תאכל, מתי תקום, מתי זה, מתי זה. הכל זה הצבא. אבל אי אפשר לשלוט לך על... על מה שיש לך בפנים. זה רק שלך. אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. זה אתה עם עצמך. יש לך בפנים, צריך להיות לך איזה עולם פנימי מאוד עשיר. אתה שמח במי שאתה. אתה יודע מה אתה שווה. גם אם מישהו חושב שאתה שווה פחות, אתה יודע מה אתה שווה. גם אם המפקד צורג עליך עד מחר, אתה יודע מה, אתה יודע מי אתה. אתה יודע מה אתה. אתה יודע במה אתה, מה אתה מאמין ומה חשוב לך בחיים. ואתה יודע שזה גם, אם יש איזה עונש, אתה יודע שהוא יעבור. גם אם ריתחו אותך שעתיים, אז אתה יודע שהשעתיים האלה יעברו, ובסוף אתה תגיע הביתה. אתה יודע גם שכל הדבר הזה, כל הקושי הזה בסוף, כל הדברים האלה הם תוצאה של איזשהו משהו, מנגנון פנימי, עמוק, חזק, יציב, שנמצא בפנים, ואז כל הדברים שיש מסביב הם מקבלים את הפרופורציות שלהם. מה שאין כן אדם שכל הזמן חי רק באמת מהמציאות החיצונית שסביבו, זה מאוד יכול להציב אותו, יכול מאוד להקשות עליו כל מה שקורה מסביב. אז זאת נקודה, אגב, היום בדור שלנו יש הרבה מה לחשוב על זה, באמת גם בהקשר של כל המדיה והפלאפונים וכו', כי זה באמת משהו שגורם לאנשים לפעמים בסוף לא להיות עם עצמם, לא להיות בזוגיות, לא להיות, כי אתה כל הזמן מוקף, אתה כל הזמן... גם כשאתה עם עצמך בחדרי חדרים, אתה לא לבד. אתה כל הזמן מחובר, כביכול. אתה כל הזמן בשיח, אתה כל הזמן רואה דברים, אתה כל הזמן שומע. מה?
דיברו על זה פה, שלהיות עם טלפון בחדר לבד, זה ייחוד.
ממש ככה. זה ממש ככה, כי מה שיש בו זה באמת... אז, ולכן, כל הדיבור, חלק גדול מהדיבור על כל הנושא הזה, הוא קשור לדבר הזה, שזה לא יפגע בנו, כאילו, פעם אדם, לא יודע, נגיד, הוא היה הולך לעבוד וזה, חוזר הביתה, הוא היה זה, הוא היה עם עצמו, אם הוא נשוי עם משפחה, אז הוא עם משפחתו, ואז אם האדם יש לו זמן לחשוב, יש לו זמן זה, היינו נוסע באוטובוס, שבתור צעירים שנוסעים באוטובוס, אתה לא עם רכב וכל זה, נוסע באוטובוס, תקל על הנוף, תמיד אני זוכר, נסיע באוטובוס, אתה כזה זמן לחשוב, כי מה אני אעשה עכשיו, כאילו? ללמוד, אפילו נסיע כזה כאב ראש, לא תמיד יש לי ראש כזה, לפתוח ספר. לפעמים יש לך כוח, אז אתה לומד, ואם אתה לא לומד, אז אתה חושב, מסתכל על הנוף, מסתכל על ארץ ישראל, רואה אנשים, זה קצת כאילו, אתה פוגש את עצמך, ומתוך עצמך אתה פוגש את הסביבה שמסביבך. עכשיו בפלאפון, אתה כל הזמן בפלאפון, אתה כל הזמן במקום אחר, אתה לא עם עצמך, זה משהו שבאמת יכול מאוד לפגוע בהתפתחות הבריאה והטובה שצריכה להיות לנו. כמובן, יש שעות שכן צריך להשתמש, והכל, זה לא צריך להגזים, אבל... זה מאוד מאוד קשור, כל העניין הזה באמת לחירות הפנימית האמיתית. עכשיו, כל זה, אם אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו, אני חושב שהציר של המשנה, כמו שקראנו אותו קודם, כל המשנה הזה מדברת על העני. זה, אם היה אפשר למרקר ולשים בתוך איזה ריבוע צבעוני, אז היינו קוראים את המשנה כמו שקראנו. ערב שחים שמורך המנחה. לא יאכל אדם עד שתחשך, אפילו אני שבישראל, שהוא לא אכל כמה ימים, והוא יאכל בחושן. עכשיו נכניס את כל הדברים האלה לתוך זה, כן, הוא ירגיש חירות. אפילו אני שבישראל, עוד פעם חוזרים, אפילו אני שבישראל, לא יאכל עד שיסב, למרות שמה, זה הסבה לכאורה, לא משנה עכשיו התנאים הפיזיים החיצוניים. ולא יפחתו לו, זה בא בחיבור, ולא יפחתו לו בארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי, לעני הזה ייתנו לו מהרובד הכי נמוך של הצדקה, ייתנו לו יין, וכל זה בא להגיד שבלילה הזה, בליל הסדר, וזה הסיום שלנו, ליל הסדר, אור החירות מאיר בו בהערה מאוד מאוד גדולה. באריזל כתוב שזה הערה משער החמישים, אחרי הלילה הראשון של פסח, אחרי היום הראשון של פסח, ההערה הזאת יורדת, ואז מחזירים אותה לידי 49 ימים של ספירת העומר. זאת אומרת, זה מין היי כזה של 50, אחר כך לוקחים לך את זה, ואז אנחנו עושים עבודה לאט לאט, עד שאנחנו חוזרים ל-50 הזה. אבל בלילה הזה יש הערה מדהימה. ליל שימורים, כן.
יכול להיות שמשנה מדברת כאילו... באמת מבחינה רוחנית, או, 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 או שזה האידיאל, ולא מבחינת מעשה.
לא, מבחינת, זהו, תשמע, בסוף זה, בסוף זה, זה, זה משנה, זה בסוף, בסוף זה...
זה לא פותר את העניין הזה.
לא, זה לא פותר, אבל זה אומר שבגלל שאנחנו מדריכים אותו פה, זה מקרה קצה, נגיד ככה, זה מקרה קצה שבא להראות לכולנו שאנחנו מסוגלים להיות בני חורין, גם כאשר המצב הפיזי שלנו הוא של רעב, חושך, קבלת ים וכולי, אנחנו מסוגלים להיות בפנים מלאי חירות ושמחה, כי יש לנו את זה בתוכנו, זה קיים בתוכנו, בלילה הזה יהיה לנו קל להרגיש ככה. לא אומרים לך כל השנה תהיה כזה.
יכול להיות שזה רק מסר ולא...
לא, אבל זה, זה, תשמע, אבל בסוף זה משנה, משנה היא בסוף, אתה יודע, בסוף מה שמגיע לגמרא, מה שמגיע להלכה, אני לא, אני צריך לראות. אני לא יודע, אז לא פוסקים הלכה, תשמע, לא פוסקים הלכה מתוך משנה. לכן אני לא, צריך לראות בסוף מה מפה הגיע, איך זה הגיע, אבל עצם העובדה שהמשנה אומרת את זה, היא מתכוונת ברצינות, מתכוונת גם בצורה פיזית, כן, גם בצורה פיזית, והיא אומרת, היא אומרת לנו שגם אם נגיע למצב הזה, חס וחלילה, של עניות כזאת, אנחנו נוכל לחוות חוויה רוחנית, אמיתית, של חירות, למרות, למרות כל הסיפור הזה מסביב.
זה קצת
מתנגש עם העיקרון
הכל כך חשוב של החגים, שזמחת בחגי חגים. אני מתחשב על העניין מסכן עליי.
אבל זה קצת, אבל זה קצת חלק מהעניין. גם שמחה היא תוצאה של מצב נפשי, פנימי. זה מנטליות. הנה, השיר הזה שהרב אליהו, הרב צדקה, הלך אליו, היה לו, כל טור היה אמור להיות הכי שמח בעולם, ובכל זאת, היה עצוב. זאת אומרת, עכשיו שוב, זה לא מלכתחילה. מלכתחילה שאדם יהיה לו מה שצריך, והגמרא בהמשך אומרת, שמחת יום טוב, זה תקנה לה, לאישה שלך בגדים, תתכוננו, שאתם בעזרת השם, תחתנים, תשאירו תמיד בצד, ש... או תכשיטים, או בגדים, מה שהיא אוהבת, לפני החגים, זה משמח אותה. ולילדים אתה קונה צעצועים ושוקולדים, אני לא יודע מה, ש... מה, ש... מה שהם אוהבים. לעצמך, אתה תפנק את עצמך, מה, ש... מה שמשמח אותך. לפי הגמרא זה בשר ויין. לא יודע אם זה מה שמפנק את כולם, אבל לפי הגמרא זה ככה. על כל פנים, אז השמחה מלכתחילה היא כשיש, אז היא סבבה, כל הדברים האלה. אבל זה לא מותנה בזה. זה חשוב, זה בדיוק העניין. זה לא מותנה בדבר הזה. אתה יכול להיות שמח פנימית אם יש לך... יציבות פנימית, אם יש לך דרך, אם יש לך עבודה פנימית, אם יש לך, אתה שמח במי שאתה, שמח בעבודה שאתה עושה עם עצמך, במידות שלך, שמח באמונה שלך, שמח בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא איתך, גם אם אתה פה לבד, בחושר ואני לא יודע מה, הקדוש ברוך הוא איתך בכל מצב. זה.
הרב, כן, אבל הוא יכול, כאילו, אין בעיה, הוא הגיע למצב הזה, הוא שמח, הוא בחירות פנימית, הכל טוב, הוא רעב.
הוא אוכל עכשיו. בסדר, גם אוכל ייתנו לו.
הוא לא אכל,
לא, תראה, מותר לו לאכול, גם לאדם רגיל, בוא, זה לא רעב הרי מוחלט. בוא, פה אנחנו נסיים להגדרות ההלכתיות, אסור לקבוע סעודה, מותר לנשנש כל מיני פירות, ירקות, דברים שהם לא אסור לאכול לקבוע סעודה, על מזונות.
אבל אם אנחנו הולכים לפי המשנה, כאילו,
לא יאכל. לא, לא יאכל, אבל בלי קשר לעני, ההגדרה ההלכתית של האיסור הזה לאכול בערב פסח סמוך למנחה, היא לא לבוא רעב מת בלי זה. ההגדרה ההלכתית היא מי שעה מסוימת, לא משנה כרגע, מה, כתוב גם בהלכה, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. לא שהוא... רק אנחנו...
אנחנו יודעים את זה, אבל
מהמשנה
לא...
לא, לא, המשנה זה כתוב. זה כתוב בפוסקין, זה כתוב בגמרא, זה כתוב, זה ידוע. כאילו, זה דבר ברור. לא, בסדר, אז אני אומר, זה... ועכשיו אני מבין מה היה לך קשה כל הזמן. לא, זה בסדר, הוא לא מגיע במצב של זה. רק אמרנו, אדם כזה, בוא תתיר לו קצת יותר. בוא, אתה תיר לו כמו כל אחד שנותנים לו קצת. תן לו, יאללה, תן לו שיעשה סעודה, הוא יהיה גם רעב בערב. לא, לא, לא. אנחנו רוצים שתתנהג כאילו אתה כמו כל אחד. כמו כל אדם רגיל, שמחכה ודווקא לערב ודווקא לזה, כי אתה יכול להרגיש את החירות הפנימית שלך בלילה הזה, גם בלי הסמנים החיצוניים. וזה לימוד גדול, אני חושב, מבחינת כל אחד מאיתנו. לא יודע לאיזה מצבים הוא יגיע. סיפרתי פה לא מזמן באיזה שיחה, לא זוכר אפילו באיזה הקשר, על איזה אירוע שאני זוכר מהצבא של 4 ימים מחסום. ממש זה היה שבת זכור. פורים היה ביום שלישי, וזה היה מיום חמישי. שמו אותנו 4 חבר'ה. מי שמכיר את עין קיניה ברמת הגולן, מעל מפל של נחל סער, חייבו אז את הדרוזים שיהיה להם תעודות זהות כחולות של המדינה, כי היה חוק הגולן, ואנחנו היינו צריכים, נסענו מחסום בכניסה למושב, ליישוב, וכל אחד שעבר, כל רכב שעבר, צריך לבדוק שיש לו תעודת זהות כחולה. ואם לא, אז עוצרים אותו ומדווחים ותתתם. ומי שמכיר את החורף ברמת הגולן בחודש פברואר, מה שנקרא, בתקופה הזאת, פורים, לפני פורים, היה באמת קור מטורף, גשם, אוהל 11, מי שיודע מה זה, אוהל, אפילו לא 11, אוהל, אולי אוהל 11, אוהל כזה צבאי, צ'וקמק, ככה, בשטח. באמת משהו עזוי, באמת עזוי, חושך. כאילו כמעט כמו התיאור פה של הזה, חושך, ההספקה עד שמביאים לך, עד שהרסאפ כאילו דואג, יודע שאתה נמצא פה, עד שהוא מביא לך, צריך הנשמה, עד שהוא מביא לך את האוכל, ואתה בסבב של משמרות, ארבע שעות ככה, ארבע שעות, אחרי ארבע שעות נכנס לאוהל, באוהל יש גשם, נוטפים לך מים. קיצור, מצב, דיכאון, משהו, באמת הגענו שם מצבים, כאילו אני זוכר איזה חבר שם שפשוט בכה שם ומתגעגע לחברה שלו ולא יודע מה, ואני זוכר אז את החוויה הזאת, שאתה אומר לעצמך, וואלה, בסדר, לא, 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 לא קל עכשיו, באמת, קשה בזה, אבל בוא, כאילו, בוא, מה, אני בצבא הגנה לישראל, מה, איזה זכות, איפה סבא שלי נשרף באושוויץ, ואני פה בצבא הגנה לישראל, שומר על המדינה, כל מיני דברים, אתה מנסה ככה, אתה אומר לעצמך כל מיני דברים שיתנו לי, ישימו אותך כאילו בתוך כל ה... בתוך כל הסיפור הזה. אוכל, אולי, בסדר, אז זה הזדמנות עכשיו קצת לעבוד על זה שאני טיפה רעב, האוכל יגיע קצת יותר מוכן. מנוקח כל דבר, שאני איך אתה מפרש אותו, אתה יכול להתבייס עליו ומפרש אותו וזה. יכול לקחת אותו זה שאני זוכר את זה עד היום, זה כנראה היה איזה טראומה, כן? ובכל זאת עברו איזה כמה דקות, ואני זוכר את זה. זאת אומרת שכנראה בכל זאת עברתי איזה משהו, אבל מצד שני, לא זוכר את זה כאיזה משהו שזה יאוש נורא והיום, אלא כאיזה חוויה שהייתי צריך לאסוף כוחות, ורומם את עצמי, ולתפוס את עצמי, ולא ליפול, ולהחזיק גם את האחרים, ולקלל שבת גם, בקיצור, מה שאתם לא רוצים, בקיצור, זה חבל על הזמן. אבל זהו, זה הסיפור של הדבר הזה. טוב, בסדר, נעצור פה, בת השם. יישר כוח.